שלום לכולם, צהריים טובים, היום זין מנחם אב, מה שאומר שאנחנו לקראת סוף זמן קיץ, ממילא יוצאים לבין הזמנים, אז השיעורים הקבועים בימים שני וחמישי לא יתקיימו כסדרם, השיעורים בימי שישי, בכל ימי שישי בספר יונה יימשכו, אז מן הסתם יש שיעורים שהם יותר מה שנקרא ברוח הזמן ולא במערכת סדורה, בעזרת השם, כי גם בבין הזמנים כמובן צריך ללמוד תורה בשמחה רבה. כפי שציינתי, היום זין מנחם אב, יום ההסתלקות של אדוננו מורנו ורבינו רבי שלום נוח ברזובסקי מסלונים, זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבי מסלונים שמוכר בעקבות סדרת חיבוריו המונומנטלית נתיבות שלום, מכונה בעל הנתיבות או בעל הנתיבות שלום. לכאורה מה יום מיומיים, והרי בכל יום בלוח השנה אפשר למצוא יורצייט של איזשהו רבה או צדיק כזה או אחר ולעשות מזה חגיגה. אז זהו, שמבחינתי, אני חושב שגם מבחינתנו, לא רק מבחינתי, בעל הנתיבות שלום זה לא עוד צדיק, לא עוד איזשהו רבה, אדמור, עלום שם. קודם כל הוא חי ופעל בדורנו. דור הגאולה, הוא הסתלק מאיתנו, נפטר בזין באב תשין סמך, כלומר שנת 2000, לפני 22 שנים, וזה כבר דבר מעניין בפני עצמו בתורה שלו, על איך שהוא התייחס לדור ולתקופה. אבל שנית, כפי שמסביר ראש הישיבה הרב בני, שמזכהו בחייהו, שיש שני סוגים של צדיקים, יש את גדולי הדור ויש את גדולי הדורות. גדולי הדור זה דור דור בדורשיו, כל דור והגדולים שלו, המנהיגים שלו, אבל יש מעטים שבאישיות שלהם, בפעולה שלהם, או בכתבים שלהם, או בהשפעה שלהם, בדרך כלל גם וגם וגם, הם חורגים מעבר לדור שלהם. ואחד מאבני הבוחן שלנו להעריך את גדולתו וייחודיותו של כל צדיק, זה לבחון את מידת ההשפעה שלו בחייו ולאחר מותו. האם ההשפעה שלו היא רק לחוגו המצומצם, לחצר החסידית שלו, או לשומר לקחו, או מעבר לכך, גם לקהלים אחרים. האם ההשפעה היא רק בחייו ודורו, או גם לדורות הבאים. אמר לי פעם יהודי ברכי שבקי היטב גם בעבודת השם וגם בהיסטוריה היהודית, הוא אמר לי, שמע, בעוד 200-300 שנה, הסתכלו על החצי יובל, על המחצית השנייה של ימי ה-20 בתור היובל שאחרי השואה. ובפרספקטיבה של דורות של 200-300 שנה קדימה, אלו חיבורים ודמות התבלטו. כשאני מסתכל על המחצית השנייה של המאה ה-18, נדבר על הסוף של הבעל שם טוב, והמגיד ממזריץ', ובעל התניה, ורבי נחמן, ונועם מלביח, וקדושת לוי, אבל בסדר, בדור שלפני השואה, אז אני אגיד במחצית הראשונה, יש לי קצת את השפת אמת, שהוא בתחילת המאה ה-20, ואת השם משמואל, ואת האדמו"ר מפי הסצנה, השם יקום דמו כמובן. אבל הוא אמר לי שבדור שאחרי השואה התבלטו שני ספרים חסידיים של אדמו"רים גדולים שחרגו לגמרי מגבולות החסידות, גם באישיות שלהם וגם בכתבים שלהם, וזה כמובן כבוד קדושת הרבי מלובביץ' והחיבור שלו ליקוטי שיחות, וכמובן הנתיבות שלום, הרבי מסלונים, זכותה מגנה עלינו. זה שני חיבורים אדירים שכבר מזמן אינם רק נחלת חסידי סלונים וחסידות חב"ד. אגב, סלונים חסידות קטנטנה, כמה מאות משפחות, ממש ממש חסידות קטנה, וגם חב"ד אומנם היא חסידות מפורסמת, אבל היא לא חסידות גדולה. חב"ד אין לה כוח פוליטי גדול, זה לא המסות של גור או בלז או ויז'ניץ לצורך העניין. הרב שח זצ"ל, מנהיג הציבור הליטאי, ראש עיריית פוניבז', התבטא על הנתיבות שלום כרך א', לא, יש לנו את חמישה כרכים על פרשיות השבוע, על חמש חומשי תורה, יש לנו כרך ב' שעוסק בשבת ובמועדים שלושת הרגלים וחגי תשרי, אבל כרך א' שעוסק בעבודת השם, אומר הרב שח, כרך א' זה מסילת ישרים של הדור שלנו, וזו התבטאות מרתקת דווקא בגלל שהיא מגיעה מהרב שח שהוא ליטאי ולא חשוד על השתייכות לחצר חסידית כזו או אחרת. באופן אישי, רק על עצמי לספר לדעתי, עוד לפני שהגעתי לישיבת עתניאל לפני כ-20 שנה, כבר בתיכון התחלתי ללמוד חסידות והיה לי רקע, בעיקר בתורת חב"ד, אני חייב לציין. אבל בתחילת שיעור א', ראיתי את אחד החברותות שלי לומד נתיבות שלום על הפרשה. ושאלתי אותו, מה זה הספר האדום הגדול הזה? אז הוא אמר לי שהחברותה הבוגרת שלו משיעור א', אמרה לו שמי שרוצה להיכנס לתורת החסידות, אז שיתחיל עם נתיבות שלום על פרשת שבוע. טוב, הייתי באמת סקרן, אז הצצתי ונפגבתי והתאהבתי, הרמתי טלפון לאבא שלי, ואמרתי לו, שמע, אתה חייב לקנות בהקדם נתיבות שלום, לא רק בשבילי, גם בשבילך. ומאז הייתי מקפיד ללמוד כל שבת וחג נתיבות שלום, כשהייתי מגיע הביתה ללמד עם אבא שלי, שכבר קנה עוד באלול תשס"ב, לפני 20 שנה, את כל הסדרה גם עבורו, וככה עברנו את כל אלול ותשרי בחברותה ועם חברותות אחרות. ואכן באמת, אני יכול להגיד על נתיבות שלום שמבחינתי, זה השער להשם, חסידים יבואו בו, דווקא חסידים. אבל לפני הכל, עוד נחזור למשפט הזה, בואו נחזור רגע לאחור וניתן רקע על חסידות סלונים, ומתוך כך נבין באיזו ערוגה מפוארת וייחודית גדל בעל הנתיבות שלום. שורשה של חסידות סלונים נטוע בחסידות קרלין. רבנו שלמה מקרלין היה תלמידם של רבי אהרן הגדול מקרלין, כן, בעל הכריך סוף, השיר אהוב עלינו, ושל המגיד הגדול ממזריץ', שאנחנו מדברים עכשיו בעצם על 40 השנים האחרונות של המאה ה-18. אחד משלושת תלמידיו המובהקים של רבי שלמה מקרלין היה רבי מרדכי מלכוביץ', שהוא כבר פעל בסוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19. רבי מרדכי מלכוביץ' היה מייסד חסידות לכוביץ', הוא נפטר בי"ג טבת, בתק"ע, סוף 1809. הבן שלו, רבי נוח מלכוביץ', הוא מכונה הר"ן, כן, הרב נוח מלכוביץ', ירש אותו באדמו"רות, והוא נפטר בח' בתשרי, בלה זה 1832. הנתיבות שלום כותב בחיבורו תורת אבות, שזה מאסף של כל תורות אדמו"רי סלונים שלפניו, אז בתורת אבות הוא כותב בעמוד רצ"א, שרבי מרדכי מצ'רנוביל, אמר על רבי נוח מלכוביץ' שהוא לא יודע אם הוא נפטר מרוב אהבת השם או מרוב יראת השם. ואחרי שרבי נוח מלכוביץ' נפטר, בעצם היה פה איזשהו פיצול, והמון חסידים הלכו אחרי אחד התלמידים המובהקים של רבי נוח מלכוביץ', הלא הוא רבי משה מקוברין, מייסד חסידות קוברין. אני בכוונה מזכיר את השמות, כי כל מי שלומד נתיבות שלום על החגים או על מועדי, על פרשות השבוע או בעבודת השם כרך א', הדמויות האלו נזכרות כמעט בכל דרשה, רבי מרדכי מלכוביץ', רבי נוח מלכוביץ', רבי משה מקוברין, אני אעשה פה סדר. רבי משה מקוברין המשיך בעצם את המסה הקריטית של חסידי לכוביץ', שהוא נפטר בכ"ט בניסן תרי"ח 1858. לאחר פטירתו ייסד תלמידו הגדול רבי אברהם ויינברג קהילה חסידית בעיירה קטנה באזור בלרוס בשם סלונים. ופה הגענו לחסידות סלונים. בעצם רבי אברהם ויינברג הוא מייסד חסידות סלונים. הוא מכונה על שם ספרו יסוד העבודה, בעל יסוד העבודה. רבי אברהם ויינברג מסלונים היה לו חיבה יתרה לארץ ישראל. הוא עודד רבים מחסידיו לעלות לארץ ישראל. מאחר והוא נפטר ב-1883, אנחנו מדברים פה לפני, נקרא לזה, הפוש הציוני שהתחיל בשנות ה-80 במזרח אירופה. והצעד האמיץ והנדיר הזה של אדמו"ר חסידי שמעודד את חסידיו לעלות לארץ הקודש כבר בשנות ה-70 של המאה ה-19, היה מאוד מיוחד. ובמיוחד בשנים תרל"ד, 1870, 1874, כדי להראות לחסידיו כמה זה חשוב לו, הוא שלח שלושה מהנכדים הצעירים שלו, שהם היו בני 12, 13, 14, בגיל כזה צעיר, הוא שלח אותם לארץ ישראל, לטבריה, להראות כמה זה חשוב. כאשר החסידים שלו, המקורבים, הביעו פליאה על הצעד הנועז הזה, אמר להם רבי אברהם ויינברג מסלונים, אני מזכיר לכם, הוא אומר את זה בשנות ה-70 של המאה ה-19, ואני מצטט: תבוא תקופה של אסתר נורא, וברצוני שתתקיים פינה של חבורתנו בארץ ישראל, כדי שיהיה סביב מי להתלכד. ממש רוח הקודש, כ-70 שנים לפני השואה, הוא כבר אומר, תבוא תקופה של אסתר נורא, וברצוני שתתקיים פינה של חבורתנו בארץ ישראל, כדי שיהיה סביב מי להתלכד. חסידי סלונים ראו מאז בפעולה הזו רוח הקודש, כיוון שבצד הזה, בעל יסוד העבודה, אכן הבטיח את המשך המורשת שלו של חסידות סלונים, לאחר שכמו רוב החסידויות מרבית, חסידות סלונים אף היא הושמדה בימי השואה. ובעצם מאותם ניצנים שנזרעו בסוף המאה ה-19 בחבורה הזו שהתקיימה בארץ ישראל, בעצם שוקמה מחדש החסידות, חסידות סלונים בארץ ישראל. אחד מהחסידים שעלו בפקודתו של בעל יסוד העבודה לטבריה בשנת תרל"ה 1875 היה הסופר, זאת אומרת מי שהיה כותב את התורות שלו, הרב יהודה לייב קסטלניץ, שהוא בעצם היה אביו של מנהיג חסידי סלונים אחרי השואה, רבי מרדכי חיים קסטלניץ, רב מוטלה, עליו נדבר בהמשך. בכל מקרה, בעל יסוד העבודה רבי אברהם ויינברג נפטר בי"א מרחשוון תרמ"ד 1883. זה מעניין, מי שירש אותו באדמו"רות לא היה בנו, אלא דווקא היה נכדו, רבי שמואל, המכונה בעל הדברי שמואל. הדברי שמואל נפטר ביוטט בשבט תפריש עין וב 1916 בוורשה. ופה לא היה אדמור יורש אחד, אלא שני בניו ירשו אותו באדמורות, כאשר הצעיר מביניהם, רבי אברהם ויינברג, המכונה רבי אברהם ויינברג השני, או בקיצור בעל הבית אברהם על שם ספרו, הוא לא היה בסלונים, הבן הבכור היה בסלונים, אבל הוא ביותו הבן הצעיר, הוא עזב את סלונים ועבר והקים מרכז חסידות סלונים בעיירה ברנוביץ', עיירה ברנוביץ' שבבלרוס. אותו רבי אברהם ויינברג השני, בעל הבית אברהם או הבית אברום, כפי שמכונה בסלונים, הוא נפטר באלף באייר 1933, שש שנים לפני השואה, הוא נפטר בסלונים. הבית אברהם, הבית אברום, היה הרבה. הוא היה הרבה בהיה ידיעה, מורו ורבה מובהק של הנתיבות שלום. פטירתו של רבי אברהם ויינברג השני, בעל הבית אברום, הייתה פטירה פתאומית, בגיל צעיר יחסית, ולאחר מותו מונה בנו, רבי שלמה דוד יהושע, לאדמורות, בגיל 21, גיל מאוד צעיר לרבה, והדבר שיותר מפליא, שהוא עוד היה רווק. למה זה קשור אלינו? רבי שלמה דוד יהושע היה חברותה של רבי שולם נוח, של בעל הנתיבות שלום. ובהתחלה רבי שלמה דוד יהושע, שפתאום נפל עליו העול של האדמורות והיתמות, הוא סרב לקבל את המינוי להיות רבה. והנתיבות שלום סיפר בכמה הזדמנויות איך הוא לקח אחרי השיבה את החברותה שלו, את החברוסה, לקח אותו ליער מחוץ לברנוביץ' ודיבר על ליבו במשך 5 שעות, שאין ברירה ושהוא חייב להסכים לקבל את המינוי, מה שאכן באמת קרה, ורבי שלמה דוד יהושע ויינברג קיבל את האדמורות ביותו בן 21 רווק. אני קופץ 6 שנים קדימה, השואה איומה פגעה אנושות בחסידות סלונים, אפשר להעביר שיעור שלם על היחס לשואה ומה היה שם, לא מענייננו כרגע, זה נושא להזדמנות אחרת. בכל מקרה, הרבה, רבי שמואל דוד יהושע ויינברג מסלונים, נרצח בוו מר חשוון תשד 1943. לימים קבע נתיבות שלום את יום הירצחו, כלומר וו ומר חשוון, ליום הזיכרון של, של החסידות לקדושי השואה. כלומר, זה יום השואה של חסידי סלונים. יום השואה הכללי לכל חסידי סלונים שנפקו, כי חסידות סלונים באירופה נכחדה, באופן כליל לא נשאר שם ושארית ולא זכר לשום דבר. עם זאת, כפי שציינו מקודם, מסוף המאה ה-19 היה ריכוז חסידי גדול יחסית של חסידי סלונים וחסידי קרלין, שזה כמו שנקרא סוג של בני דודים בחסידות, כי הם משתלשלים אותו ענף, והם התמקדו והתרכזו בטבריה. לאחר השואה, כשהתברר שהרבי נרצח והחסידות נכחדה, בצעד נדיר הכתירו חסידי ארץ ישראל את רב מרדכי חיים קסטריץ רב מוטלה בתור האדמור. הוא היה קרוב משפחה כי אימא שלו הייתה אחיינית של בעל יסוד העבודה מסלונים. רב מוטלה, כפי שהוא המכונה, הוא סירב לקבל את האדמורות בפועל עד לשנת תשי"ד 1950, וגם אז הוא לא הסכים שיקראו לו רבה או אדמור. בשער ספרו מאמר מרדכי הוא ציווה לכתוב, אני מצטט, מי שקורא לי רבי או אדמור אינני מוחה לו בזה ובבא. כלומר, אני לא מוכר לו לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, כמובן שהמדפיס השמיט את המשפט הזה. לאחר פטירתו של מרדכי חיים, רב מוטלה, בי"ב בטבת תשי"ד בירושלים, שיש פה צעד מדהים, הרבי נפטר, הרבי נרצח, ושרידי החסידות בחרו את זקן החסידים, למרות שהוא לא רבי או בן של רבי, אמא שלו האחיינית של הרבי. ופה, אחרי פטירתו בתשי"ד, בעצם יש עוד צעד נדיר, שזקני החסידות החליטו לקיים בחירות מי יהיה הרבה הבא. בחירות דמוקרטיות, מי יהיה הרבה. כלומר, הם לא, מה שנקרא, הם הזיזו מהצד את העניין של הגנטיקה, בואו נעשה בחירות. היו 4 מועמדים, שדי ברור שהם מועמדים, בסך הכל מועמדים יחסית טבעיים, ביניהם גם הנתיבות שלום שהיה יחסית בחור צעיר. אבל הנתיבות שלום דחף מצידו שחמיב, רבי אברהם ויינברג, רבי אברהם ויינברג השלישי, אבי אשתו, שהוא היה הנין של יסוד העבודה, שהוא זה שהתמנה, ואכן בבחירות זה מה שקרה, ורבי אברהם ויינברג השלישי, שהיה הנין של רבי אברהם ויינברג הראשון, הוא זה שנבחר. והוא כתב את הספר ברכת אברהם, צריך להפריד בין בית אברהם, שזה רבי אבא במרגע השני, לברכת אברהם, שרבי אבא במרגע השלישי, ועל שמו הוא מכונה בעל הברכת אברהם. הברכת אברהם נפטר בי"ב בסיוון תשמ"א, 1981, ורק לאחר מכן התמנה, שימו לב, החתן שלו, החתן של ביתו, רבנו שלום נוח ברזובסקי, בעל הנתיבות שלום. למה אני מזכיר את כל זה? אנחנו הרי לא בשיעור היסטוריה. אבל זה חשוב, כי כל מי שלמד קצת נתיבות שלום יודע שכמעט בכל מאמר הוא מציין לדברי רבותיו, יסוד העבודה, בית אברום, ברכת אברהם, רבי מרדכי, רבי נוח מלחוביץ', רבי משה מקוברין, ולכן חשוב להכיר את הרקע מאיפה זה נובע. חסידות סלונים הייתה ממוקמת בעיקר בבלרוס, בסמוך לליטא, זה מאוד השפיע עליה, ולאורך הדורות כמעט תמיד האדמוריה וראשיה של החסידות היו ראשי ישיבות ותלמידי חכמים מופלגים בניגלה ובניסטר. רב מוטה לקסטלין שציינו היה דיין. רוב היום הוא ישב בבית הדין ודן דין לתורה. הוא היה דיין, עסק בחושן משפט באבן העזר. יצוין שלפני השואה מוקד החסידות היה בברנוביץ'. ברנוביץ' זה עיר ואם בישראל, זה מוכר לכל העולם הלמדני, עולם התורה, העולם הליטאי, כי מי חי ופעל שם ראש הישיבה, רבי חונן וסרמן, השם יקום דמו. ולכן, בעל הקובץ שיעורים, שמי שלומד גמור בצורה למדנית ליטאית, אז בדי, אתה לא יכול לזוז בלי הקובץ שיעורים של ברכון וסרמן. בכל רב, ברכון וסרמן היה מראשי הישיבה הבולטים, הוא היה מהמעצבים של עולם התורה הליטאי בדור שלפני השואה, בטח אחרי פטירתו של החפץ חיים. מעניין שלמרות השוני האדיר בהשקפה, הרב וסרמן ואדמו"רי סלונים וראשיה, היו ביחסים טובים מאוד של הערכה וקרבה הדדית ביניהם. יש כאלה שרוצים לומר וסוברים שזה מה שדחף והשפיע על אופייה הלמדני והמסתגר יחסית של החסידות, שבאמת בסלונים משקיעים הרבה בלמדנות ליטאית בגמרא, וכפי שציינתי, גם הרבי הנוכחי של שליטא דרכי נועה וגם הרבי הקודם על נתיבות שלום, כולם היו ראשי ישיבה. אז בואו נראה איך הנתיבות שלום עצמו כותב בספרו תורת אבות, שכאמור זה מאסף של כל תורות האדמו"רים שלפניו, עוד מקרלין ולחוביץ', ומה כותב בעל הנתיבות שלום על אדמו"רי לחוביץ' וסלונים בעבר, ואני מקריא מספר תורת אבות עמוד י"ב. לאור האספקלריה, זה מקור א' בדף המקורות, לאור האספקלריה המהירה של חסידות זו, נוצרה השקפה עילאית מלאה על כל ענייני התורה ועבודה, ללא כל שאיפות לעלות במדרגות והשגות, רק לחפש את הנקודה הפנימית בחובת האדם בעולמו, לעשות נחת רוח ליוצרו. הם לא סבלו בשום אופן כל שטחיות בענייני עבודת השם, והעבירו להתרחק מאוד מכל מיני סילופים, אפילו כשהם בדקי דקות. לדעת להבחין בין קודש לחול, ובין קודש לקודש הקודשים. בין תפל לעיקר, ובין עיקר לעיקר שבעיקרים. שכל אלו הם יסודות החסידות. הם לא סבלו חומרות יתרות בעניינים הנגלים, ובמקום שאין בני אדם שולטת, והיו מתקדשים בקדושה ובטהרה ובכל מיני חומרות וגדרים וסייגים, וכן הראו שעיקר העבודה הוא במקום שאין רואה, בלתי אל השם לבדו, ללא כל תערובת של הנאה והתנסות בהדי מצווה. אז בספר תורת אבות שציינו, הנתיבות שלום מונה שבע עקרונות יסוד במשנת עבודת השם של לחוביץ' סלונים. א', אמונה פשוטה. ב', הכנעה ושפילות. ג', הכנעת החומריות. ד', אמת לאמיתה ופשטות שבפשטות. ה', פנימיות עבודת השם. ו', אמונת חכמים והתקשרות לצדיקים. ז', השבת נועם הנשמות. והשביעי, עונג הרוחות. כמובן שעל כל סעיף כאן ניתן להרחיב ולהעמיק עד בלי די. אבל אנחנו זמננו קצר, אז נתקדם הלאה. ראינו שבשונה מרבה חסידויות שעבדו בשואה, החסידים בסלונים, כלומר חסידי סלונים בארץ ישראל, היו פרגמטיים, הם ידעו לערוך בחירות לאדמורות, כי מבחינתם העיקר שתהיה הנהגה שתמשיך לשמש כקטר עבור כל הקרונות של החסידות. אז עכשיו נתחיל להתמקד ברבנו בעל ההילולה רבי שלום נוח ברזובסקי. מעולם, לצערנו, לא נכתבה ביוגרפיה מסודרת על נתיבות שלום. יש התייחסויות קצרות בכל מיני הקדמות למאמרים שנכתבו אודותיו, אודות משנתו, חלק ליקטתי ממה שמצאתי באינטרנט, חלק ממה שקיבלתי בעל פה מכמה חסידי סלונים שאני בקשר ישיר איתם, וגם מהמשפחה, משפחת האדמו"ר בכלי ראשון או בכלי שני. ובואו נתחיל לפי הסדר. רבי שלום נוח ברזובסקי נולד בי"ד אב תרע"א, כלומר 1911, בעיירה ברנוביץ'. כאמור, האדמו"ר השלישי הפך את ברנוביץ' למרכז החסידות סלונים בי"ד הנתיבות שלום בן 5, ב-1916. לפני כן זה לא היה, היה שם בחסידות סלונים, אבל זה לא היה עיר הבירה של סלונים, של החסידות. אבא של הנתיבות שלום, זה מעניין, רבי משה אבן ברזובסקי, הוא היה ראש הקהל החסידי בעיירה. כלומר, הנציג בפני השלטונות, ועל פיו יישק דבר, הוא היה תלמיד חכם, ועם זאת הוא היה סוחר, הוא התפרנס, הוא היה בקיא גם בעבודת השם, ולא פחות מזה בעולם הזה, לעשות מסחר, שמו יצא לפניו כסוחר הגון. על אביו התבטא הנתיבות שלום, ואמר שהייתה לו כזו בהירות האמונה, שאם היה מישהו בדורנו עם כזו בהירות אמונה, אומר הנתיבות שלום, הוא היה הולך עד לסוף העולם בשבילו. נתיבות שלום מספר שאבא שלו היה חוזר בליל שבת מבית הכנסת אחרי קבלת שבת, מסתגר בחדרו שעתיים ולומד בדבקות את הזוהר הקדוש על הפרשה, אחר כך מדבר דיבורי אמונה, ורק אז היה מקדש על היין, והיה נדמה לו ולאחיו, אומר הנתיבות שלום, הלך לקרוא רבי זאב, כאילו אבא שלהם יצא הרגע מהמערה של רשב"י. כמו כן הוא סיפר שבמרד, זה שמעתי מהנכד של נתיבות שלום, רב מאיר, שבמרד האיכרים הפולנים, פעם אחת הם פרצו לברנוביץ' לבית של רבי משה אברהם, ראש הקהל החסידי. הם העמידו את כל המשפחה צמוד לקיר בפני כיתת יורים, והאבא, רבי משה אברהם, ביקש מים בכדי לברך שהכל נהיה בדברו, כדברי רבי מרדכי מלכוביץ, שברכת שהכל בכוונה מסוגלת להמתיק כל הדינים. ואכן הוא ברך שהכל נהיה בדברו, ופתאום הצבא הפולני פרץ לבית והבריח את האיכרים והם ניצלו. הנתיבות שלום בגר ולמד בישיבה תורת חסד, הישיבה המרכזית של סלונים בעיר ברנוביץ', והוא דבק בראש הישיבה רבי משה מיידנר, שהיה, קראו לו ראש הישיבה, המנהל הרוחני, המשפיע, ובנוסף הוא דבק כמובן ברבה, באדמו"ר, רבי סברום, רבי אבא ומרג השני. הם היו רבותיו ומוריו המובהקים לאורך כל שנות חייו. רבי משה מיידנר ורב אברום ויינברג הרבה, ראש הישיבה והרבה. השיחה הראשונה שהנתיבות שלום שמע מהרבי, הבית אברהם, הייתה על הפסוק טעמה כי טוב שכרה. כן? עכשיו שרים את זה באשת חיל. טעמה כי טוב שכרה ולכן לא יכבה בלילה נערה. כלומר שבכל מצב יאיר לו טעמה הטוב של השבת והתורה. אנחנו נרחיב בהמשך על מעלת השבת וחשיבות השבת בסלונים. שמעתי פעם הרב דודקביץ' שמזכהו וחייהו, רבה של יצהר, שהוא שמע מהרבי הנוכחי, הדרכי נועם שלי, תבנו של נתיבות שלום, שבכל פעם שהנתיבות שלום היה צריך להכריע, הוא היה מתייעץ עם רבותיו, רבי סברום, רבי משה מיידנר, זכותם תגן עלינו, ואני אומר גם כשהם לא היו בחיים יותר. כאמור, רבי אברהם מסתלק כשהנתיבות שלום היה בן 21, בתרצ"ג צדיק ג'. אבל הרב מיידנר הסתלק 3 שנים קודם לכם, בתרצ"ג צדיק, כשהנתיבות שלום היה רק בן 18. ואלו היו מוריו ורבותיו, איתם הוא התייעץ עד לסוף ימיו בזין אב תשס"ך שנת 2000. פעם אחת מספרים שהנתיבות שלום הגיע למסקנה שהבית אברום ורבי משה מיידנר הם חלוקים בדעתם מה נכון לעשות. הוא ממש התלבט כיצד להכריע, ולבסוף הוא אמר לעצמו אין מה לעשות, רבה זה רבה, צריך לשמוע על הבית אברום. ובאמת היה לו דבקות כל ימי חייו ברבי שלו, הבי סברום, גם כ-70 שנה לאחר הסתלקותו, היה דבק בו. הבת שלו סיפרה פעם שכחצי שנה לפני שאבא של הנתיבות שלום נפטר, אז היא נכנסה אליו, היה לה מצוקה גדולה, והיא נכנסה אליו לחדר שלו, הייתה זקוקה לעצה. ואבא שלה נתן לה עצה מרוממת, והיא קמה מהכיסא ומרוב שמחה, אמרה לו, אבא, איזה מזל שלי יש רבי, וכמה חבל שלך אבא אין רבי. הנתיבות שלום שמע את זה והזדעזע. למרות שבאותה תקופה, בגלל החולשה שלו, הוא כבר לא עמד על הרגליו, הוא התעקש, נעמד על רגליו. הוא הצביע לעבר התמונה של הבית אברום, הרבה שלו, שהייתה מעל המשקוף של הכניסה לחדר, ואמר, הוא אמר בעברית, כי בשנה האחרונה לחייו הוא דיבר רק בעברית, ואני מצטט, כל מה שאני עושה, אני תמיד חושב מה הוא היה אומר, מה הוא היה חושב, מה הוא היה עושה. ככה אמר בלעד שהוא מצביע על התמונה של הרבה שלו. כשהספיד אותו בנו, האדמו"ר שליט"א, בעל הדרכי נועם, רבי שמואל ברזובסקי, הספיד אותו בשלושים אחרי הפטירה, אז הוא אמר על אבא שלו, ואני מצטט, עם פטירתו של הנתיבות שלום, בעצם נפטר גם רבו הבית אברהם, מפני שהנתיבות שלום ממש החיה אותו עבור כל החסידים. הוא דרש את הפסוק, וימות יוסף לכל אחד וכל הדור ההוא. מה בין יוסף לבין דורו? אלא כל הדורו של יוסף היה חי, אז ממילא גם יוסף היה חי כי הם החיו אותו. מורו ורבות של נתיבות שלום, אבס אברום, יעץ לנתיבות שלום שהיה עוד רווק, הוא יעץ לו לעלות לארץ ישראל, תוך שהוא מציין ומפטיר לעברו, אתה תהיה האיש שלנו בארץ ישראל. ככה שמעתי מפי המשפחה, מפי הרבי נחמה לוריא, ביתו של הרבי, הנתיבות שלום. ואכן הנבואה התקיימה, הוא בסוף באמת היה האיש שלנו בארץ ישראל. כאשר ביקר הבית אברהם בטבריה ב-1933, סמוך לפטירתו, הוא ערס את הנתיבות שלום עם ביתו של רבי אבנר ויינברג השלישי. מי שלימים יהיה הרבי בעל ברכת אברהם, הוא אמר, יש לי בחור מברנוביץ' בקרמשול למלוח, ואתה תתחתן עם הבת שלו. שנתיים, אבל בגלל שהבעיות כספיות ובגלל שהרבי נפטר במפתיע, החתונה יצאה לפועל רק כעבור שנתיים. רק שנתיים אחרי פטירת הבית אברהם, בשנת תפרי, צדיה, 1935, הנתיבות שלום עולה מברנוביץ' הקפואה, ומגיע לטבריה החמימה ומתחתן. הוא סיפר שהחתונה גרמה להתרגשות גדולה ביישוב החסידי בטבריה, אחרי שפשטה השמועה שבעצם השדכן הוא לא פחות ולא יותר מאשר כבוד שעת הרבי בסברום, הרבי מסלונים, זכותו מגנה עלינו, ששידך את הזוג. בשל הכינוס החריג והמשמח שכל החסידים בטבריה באו, הערבים, איך אמר הרבי, העניקו לזוג מתנת חתונה בדמות יידוי אבנים על הציבור לקראת סוף החופה, הם התחילו לזרוק אבנים על החופה, והחופה הייתה צריכה להתפזר במהירות. הם המשיכו לגור עוד כ-5 שנים בטבריה כזוג צעיר, שהרבי יושב על תלמודו הנתיבות שלום, אבל בשנת תפשין 1940, הוא ורעייתו עוברים לתל אביב, מאחר והנתיבות שלום התמנה להיות ראש ישיבה, לא פחות ולא יותר, ראש ישיבה תומכי תמימים בתל אביב. תומכי תמימים, זו כמובן ישיבה של חב"ד, והוא התמנה להיות ראש ישיבה של ישיבת חב"ד הראשונה בתל אביב. אגב, מי שהתמודד מולו על המשרה להיות ראש הישיבה, היה הרב שך, כן? הרב הליטאי שלימים מתפרסם במחלוקת שלו עם חב"ד, אבל אז שניהם התמודדו על משרת ראש הישיבה, והנתיבות שלום נבחר, בהשגחה פרטית מופלאה, כי לאחר 3 שנים, בעצם 6 שנים, סליחה, הרב שך נבחר להיות ראש ישיבת פוניבז'. בכל מקרה, כעבור שנה, שנה וחצי, בהגיע השמועות הנוראיות בתחילת תש"ב, 1941, על חורבן יהדות אירופה, ומה שהולך שם, אני מזכיר, הכל היה בגדר שמועות, לא היה ודאות, הנתיבות שלום אמר, ואני מצטט, אם אין בידינו להציל את הגופים, הבה נציל את הרוח. והוא מחליט על דעת עצמו, כאמור אין קשר עם סלונים, עם הרבי שהיה חברותא שלו, הוא מחליט על דעת עצמו להקים ישיבה בירושלים, בה הוא יוכל לחנך ולגדל את הדור הבא של חסידות סלונים. כשהוא פנה לאשתו וביקש את רשותה למהלך, היא שאלה אותו, תגיד, יהיה לחם בבית? כי ברור שבתור ראש ישיבה של סלונים שהוא מקים מאפס, המשכורת שלו תהיה פחותה מאשר ביותו ראש ישיבה של ישיבה מוכרת של חב"ד בתל אביב. ענה לה נתיבות שלום. לחם יהיה, אך חמאה אינני מבטיח. ואשתו השיבה, אם כך, אעמוד למנחה. בפועל, היו ימים שגם לחם לא היה להם, כי מחצית מהמשכורת שלהם הלכה למלמדים בחדר של הילדים. וחמאה ודאי שלא היה. אגב, בשואה האיומה, הנתיבות שלום מאבד את אביו, השם יקום דמו, את אמו, את כל משפחתו, ורק אח אחד, רב זלבל, רב זאב, שעלה לארץ ישראל 2 לפני השואה, הוא זה ששרד. כמו כן, כמובן, הוא איבד את האדמו"ר, את רב שלמה דוד יהושע וכולי, ולכן כעבור חודש בתאריך ב' מרחשוון, תש"ב, סוף 1941, הנתיבות שלום עולה ירושלים עיר הקודש, והוא מקים את הישיבה בירושלים, שעם כמה תלמידים? כולה 5 תלמידים. בהמשך, הוא פועל לרכוש מגרש לשם בניית מרכז ענק של החסידות, כשגולת הכותרת היא כמובן הישיבה. ואיפה הוא מתעקש לקנות את המגרש? הוא קונה את המגרש במקום שאף אחד לא רצה לגור שם. הוא התעקש לבנות את המגרש של חסידות סלונים, שעד היום משמש כמרכז החסידות, בקצה של 100 שערים, הכי סמוך לגבול עם הירדנים. כן, אז העיר העתיקה היא עוד תחת שלטון הירדנים. למה? כי הנתיבות שלום, למרות המיקום הבעייתי סמוך לגבול, אמר שהוא רוצה לבנות את הישיבה במקום שממנו הכי קרוב לכותל המערבי, במקום שניתן יהיה ללכת ברגל מהישיבה לכותל. כן? מה שבאמת התממש כעבור כמה שנים, בששת הימים. במשך 40 שנים, מתש"ב עד תשמ"ב, הרבי משמש נתיבות שלום כראש הישיבה. הוא היה מעביר שיעורים יומיים ושיעורים כלליים. בגמרא בעיון, בשנים האחרונות, התחילו להוציא סדרת ספרים, נתיבות שלום, שיעורים בעיון, בלמדנות, על סדר הש"ס, על נשים ונזיקים. אין הרבה אדמו"רים שמתהדרים בשיעורים כלליים בעיון, שלומדים אותם בישיבות הליטאיות. אבל לא רק שיעורים בגמרא ושיעורים כלליים, אלא גם שיחות הדרכה, שיחות עיצוב רוחני על פי תורת החסידות, מה שלימים מודפס והתפרסם בחוברות המיוחדות שלו. כלומר, עוד לפני שהנתיבות שלום מתמנה לאדמו"ר, הוא כבר עסק עשרות שנים בחינוך ובלימוד עיוני כתלמיד חכם, חריף ובקי. בשנים האחרונות הוציאו לו חלק משאר בש"ס, כפי שאמרתי, אבל זה מעניין שבמהלך כל שנותיו, הוא קרא לישיבה, אגב, ישיבת בית אברהם, השם הרבי שלו, במהלך כל שנותיו כראש ישיבה של בית אברום, הוא דאג להנחיל להם את תורת החסידות הכללית ואת מורשת סלונים בפרט. וזה מעניין שבסלונים, בנתיבות שלום, אפשר לראות הרבה ציטוטים מהנועם אלימלך מליז'נסק, מהקדושת לוי מברדיצ'ב, מכלול החסידיות של תלמידי המגיד. כלומר, לפעמים אדמו"רים הם כאילו, אם הוא גור, אז יביא שפת אמת, אמרי אמת, לשמחה בית ישראל, כן? אבל הוא לא יביא ליקוטי מוהר"ן, ובברסלב הוא רק בסלב, לא יצאנו חב"ד, חב"ד הוא רק חב"ד. נתיבות שלום לא מפחד, הוא מביא מכל החסידויות, וזה מדהים. כמו כן הוא מוציא לאור ועורר חלק ניכר מתורת רבותיו ואדמו"רי סלונים. עוד שהוא היה תלמיד בברנוביץ', הוא היה חויזר, כלומר הוא היה אחראי על השכתוב והעריכה של תורותיו של הרבי הבית אברהם, ובאמת הוא ראה בעצמו כאחד ממעתיקי השמועה של החסידות שחרבה באירופה, והוא ניסה להנחיל ולחנך את הדור הצעיר ברוח החסידות שהלכה לאיבוד באירופה בשואה. נקודה מעניינת נוספת אצל נתיבות שלום, שרוב הדרשות שלו הוא התעקש לומר אותן בלשון הקודש, כדי להיות נגיש כמה שיותר לציבור הרחב. מעניין שכיום הבן שלו, דרכי נועם, חזר לדבר ביידיש כדי שהציבור החסידי ידע לחזור ולדבר יידיש אחרי שכולם עסקו בעברית, כדי לשמר את המסורת של היידיש המאמה. בכל מקרה, מעניין מאוד ההנהגות שלו כרבה. הנתיבות שלו מנהיג שכל בחור חסידי מגיע אליו הביתה לשתי שבתות. שימו לב, אדמו"ר שמארח בבית שלו כל בחור חסידי שתי שבתות, לא סתם שתי שבתות. שבת הראשונה אחרי הארוסין, אחרי אבורט, התלמיד החוסיד מגיע לשבת אצל נתיבות שלום, יושב לידו ורואה איך הוא עושה קידוש, איך הוא שר זמירות שבח, איך הוא לומד. שבת שתימה מחיצת הרבה. והשבת השנייה זה השבת הראשונה אחרי החתונה, החתן והכלה באים לשבת אצל הרבה שלהם. עכשיו הוא הנהיג את זה כראש ישיבה, אבל גם ביותו אדמו"ר הוא שימר את המנהג, וממילא כל חסיד נצר את השבת הזו, וכל ימיו שאף לחכות את ההנהגות שהוא ראה. מהסיפור הזה רואים את התפיסה שלו, לא רק כמנהיג של ציבור כללי, של אגודת ישראל, כן, וכולי, וגדולי התורה, אלא גם בדאגה הפרטית שלו לרמת הפרט של החסידות, שכל חסיד ידע איך עורכים שולחן שבת בטהרה והרגל לקדושה. עוד ביותו ראש ישיבה, וגם במיוחד אחרי שהוא התמנה לאדמו"ר, אחרי פטירת חמיו בי"ב בסיוון תשמ"א, המעניין הוא שחמיו כבר בשנתיים שלפני כן כבר היה, אני לא יודע אם זה היה דימנציה או שיתוק, אבל בפועל חמיו כבר לא הופיע בציבור, והנתיבות שלום בשנתיים האחרונות לחיי חמיו, עוד בחיי חמיו, התחיל להנהיג, להעביר את הטישים ולהעביר את השיחות של במקום הרבה. היו כאלה שלא אהבו את זה, הם התפלגו והקימו את חסידות סלנים, במקום סלונים עם וו אחרי הלמד, אלא יש א' אחרי הלמד סלנים, וכמה עשרות משפחות שמרוכזות בעיקר בבני ברק ובאלעד. אני לא נכנס למחלוקת, אבל ודאי שחסידות סלנים הנוכחית היא לא מתקרבת בהיקפה והשפעתה לתורות האדירות של הנתיבות שלום עד היום שכולם לומדים אותם. בכל מקרה, הנתיבות שלו מתבלט בשיעורים שלו, בדרשות שלו, שהועברו בשפה שווה לכל נפש, שפה בהירה, הרצאת הדברים ברהיטות, מבלי שזה בא על חשבון העומק. יש כאלה אנשים במחילה שאין להם בינה יתרה בקודקודם, מזלזלים בנתיבות שלום, אומרים לא, נתיבות שלום זה רק למתחילים, לחבר'ה שיעור א' ב', לא לאברכים וכולי, זה רק לבנות במדרשות, לא יודע, הבל הבלים, הבל הבלים, הבל הבלים. נתיבות שלום, מדובר בספר עמוק מן ים, שמעתי ממורנו ורבנו הצדיק, הרב עמר בר ג'יל, זכותו מגנה עלינו, וגם הרב מורגנשטיין, הרב המקובל, הרב מורגנשטיין, איצ' מאיר מורגנשטיין, השם זכור וחייהו, שהנתיבות שלום עצמו היה מקובל אלוקי, אפשר לראות בדרשות שלו, יסודות עמוקים בקבלה, שאותם הוא הסתיר בלשונו הפשוטה. אני זוכר איך הרב מורגנשטיין פעם הראה לי כמה יסודות של הרשש, איך הם מסודרים פסקה אחרי פסקה בנתיבות שלום, על אחד החגים, אוקיי? אני זוכר לפני כמה שנים טובות, כאחד הפעמים בחג הסוכות, שבאתי להתפלל וללמוד עם מורנו ורבנו הרב יורם, הצדיק בנתיבות, ואחרי התפילה, אחרי הנענועים, הוא פתח נתיבות שלום על סוכות, הוא הקריא פסקה קצרה, כמה שורות מהנתיבות שלום, ואז הוא ביאר אותה על פי פנימיות העבודה והחסידות והקבלה במשך 3 שעות רצופות. המשפט האחרון שהוא אמר בסוף השיעור, וכל זה רבנו הנתיבות שלום המחבר הסתיר ב3-4 שורות, אמר את זה עם חיוך גדול. מעלתו של החיבור החסידי נתיבות שלום, שהוא לא משמש, כמו שאמרנו מקודם, רק פתח לתורת סלונים, שמושתתת בעיקר על תורת קוברין ולחוביץ' וקרלין, אלא רבנו הנתיבות שלום בעל ההילולה מרבה להביא משאר תלמידי המגיד ממזריץ ושאר גדולי החסידות מפולין, נועם אלימלך, קדושת לוי, עבודת ישראל מקוז'ניץ, החוזה מלובלין ועוד ועוד. ומי שכל שבוע, ואני ממליץ לכם בחום לעבור כל שבוע חוק ולא יעבור על המאמרים של פרשת שבוע של נתיבות שלום, מי שכל שבוע עובר נתיבות שלום על הפרשה ולפני כל חג הוא לומד את המאמרים מתוך כרך ב' או מתוך החובות על חנוכה ופורים וכולי, בעצם הוא מקבל לא רק מבט לחסידות סלונים, אלא הוא מקבל תמונת רוחב ועומק של מרבית ההיבטים החסידיים באותו נדון של פרשת השבוע או חג. ולכן ללא ספק שזה תרם לתפוצתו הנרחבת של הנתיבות שלום, far far away, כאילו מעבר לחסידות סלונים. גם הכתיבה הפשוטה של הנתיבות שלום והתורה המקיפה מספקת ללומד מבט רוחב, מבט עומק של תורת החסידות. אז היום, ביום הדהילולה, אני ממש ממליץ לכל אחד לקבל על עצמו בלי נדר לעבור מדי שבוע על הנתיבות שלום על הפרשה. לפני כל חג, ללמוד מקרח ב' או מהקונטרסים הרלוונטיים. אז אם כן, נגענו בדמותו של הרבי, של האדמו"ר הנתיבות שלום כמחנך, ועכשיו אני רוצה להתייחס ממש בקצרה, כי זמננו מתקצר, להתייחס לעוד כמה נקודות שהתבלטו במשנתו, בתורתו או בגישתו של הנתיבות שלום. באחד ממאמריו של דוקטור מרדכי מאיר, שמזכור ושם מבסת בר אילן, יש לו כמה מאמרים על נתיבות שלום, אז הוא מדגיש את היחס המיוחד של הנתיבות שלום להיסטוריה. לא למה שקרה בעבר, כי אם לבחינה מדוקדקת של ההווה לאור, או באור תורת החסידות, עם המשקפיים החסידים של עבודת השם. והנתיבות שלום מסביר שהיהודי המאמין צריך לדעת שכל מה שקורה בעולם הזה, זה בעצם דיבור של הקדוש ברוך הוא אליו באמצעות המציאות. אני מקריא במקור ב' מהנתיבות שלום לפרשת ויקרא עמוד י' ד', זו פסקה שאני מרבה לצטט אותה בשיעוריי, על הספר יונה ובשיעורים אחרים. עוד איתה שם, דויקרא כתיב באלף זעירה, כן, המילה ויקרא, בתחילת חומש ויקרא, האלף שם היא אלף קטנה, וקרי בי ויקר, זה נראה כביכול ויקר, מלשון מקרה. אומר הנתיבות שלום, כל המאורעות והמקרים העוברים על יהודי, הרי הם קריאה נסתרת מהשם יתברך. הקורא ליהודי בלשון נסתר מתוך המאורעות, שוב הישראל, שוב וחזור לשורשך ולמקורך. והוא על דרך משל למלך ששלח את בנו למרחקים, והוא שולח אליו תדיר מכתבים הכתובים ברמזים נסתרים על כל מה שיעשה ואיך שיתנהג. כמו כן, שולח הקדוש ברוך הוא ליהודי, רמזים נסתרים על ידי כל המאורעות עוברים עליו שהם דבר השם אליו ואיך להתנהג. זה נראה כמו ויקר בלשון מקריות, אבל בעצם יש כאן א' זהירה, יש שם קריאה מאלופו של עולם מהקדוש ברוך הוא שמדבר איתנו. וכן כותב הנתיבות שלום לפרשת יתרו, עמוד קוף סמך ה'. הוא משמעות מדרגת את קולו שמענו מתוך האש, שגם בה יש נצחיות. וכמו שכתוב, ועתה אם שמוע תשמעו בקולי, שמקשים בזה מה אומרו בקולי, דעה ולי לממר, אם שמוע תשמעו על מצוותיי, אכן הכוונה שתשמעו את קולי. כל השם המדבר תמיד מתוך כל המאורעות. בכל המאורעות, הן הכלליים והן המאורות הפרטיים, עוברים על כל אחד ואחד, מסתתר כל השם. וגם אם אין זה בהתגליה, הרי זה בהתקפיה. ועל יהודי להקשיב לכל השם הקורא מתוכם. הן המאורעות של חסד ורחמים שמתוכם רואה יהודי אלוקות, ואין המאורעות שהן בבחינת ואת קולו שמענו מתוך האש. יש מאורעות כאלו שכל השם מדבר בהם מתוך האש, מתוך עירה, ובכל המאורעות, בכל אלו המאורעות צריך יהודי להבין לכל השם הקורא מתוכם. ונכפל הלשון שמוע תשמעו, נרמוז שלשמוע את כל השם צריך להקשיב היטב ולהתבונן בעמקות בפנימיות המאורעות כדי לשמוע מתוכם את כל השם ולראות בהם מלכותו יתברך. וזו המצווה של ואתה אם שמוע תשמעו בקולי להאזין לכל השם המדבר תמיד אל יהודי. וגם בחינה ושל את קולו שמענו מתוך האש היא נצחית, שמה שביקשו ישראל ניתן להם לעד, שתמיד יוכל היהודי לראות את כבודו יתברך ולשמוע את קולו מתוך כל המאורעות. והנה יגשה הבעל שם טוב הקדוש זכותו יגן עלינו, המאמר חז"ל, בכל יום בת קול יוצאת מעשה יום אחרי זה, כן, שובו וכו'. שואל הבעל שם טוב, לשם מה יוצאת הבת קול הזאת, אם בין כך אין שומעים אותה? ועל פי אמור יש לבאר שכל המאורעות עוברים על האדם, יוצא מהם בת קול מהשם יתברך, המדבר על איש יהודי. עד כאן הציטוט, והדברים לא אמורים רק לדור יוצא מצרים, כי הם בעיקר לדור שלנו. אז דוקטור מאיר עומד על כך שבעוד שמרן הרב קוק אמר דורנו הוא דור נפלא, כפי שזה בפתיחה למאמר הדור, הנתיבות שלום לא ראה בדור שלנו דור נפלא בהכרח. הוא היה מודע לשפלות ולקטנות הרוחנית של הדור שלנו ביחס לדורות עברו. הוא היה מודע לחילון הגובר ועוד ועוד. סיפר הנכד של הרב מאיר, שמעתי ממנו ישירות, שאחרי הכנסת הספר תורה בחסידות צלונים, אחד הפעמים לבית מדרש, לישיבה, היה לו התרוממות רוח גדולה. אז הוא ניגש לסבא שלו ואמר לו, זיידה, זיידה, כן, סיפר לו התרוממות רוח שיש לו. התשיבות שלו מעלה לו בהתפעלות, נו, טוב, נראה מה יהיה הלאה. כלומר, העיקר שזה יישאר להמשך, ואם לא כן, אז מה בכך? אבל השפלות של הדור כביכול, זה לא יש את הנתיבות שלום, זה רק דחף אותו לעורר אותנו, לראות בכך הוכחה נוספת, למידת האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. הוא מסביר שכאשר אמרנו במתן תורה, נעשה ונשמע, שיא האהבה והדבקות בנותן התורה, הקדוש ברוך הוא נגלה לנו בסיני דווקא בתור מי שהוציאנו ממצרים. אנוכי, השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. דווקא ממצרים, ביות ישראל, הללו עובדי עבודה זרה, וגם הללו עובדי עבודה זרה. ודווקא מתוך השפלות שלנו, הוא רוממנו מכל עם וקידשנו מכל לשון. כלומר, הוא אוהב אותנו, לא רק כאשר אנחנו כבר בבחינה שנעשה ונשמע, אלא גם כשאנחנו חלילה בבחינת הללו עובדי עבודה זרה. כן, יש משל שאהוב על נתיבות שלום, שני אחים, שאחד קיבל, נקרא לזה, תעודה מעולה, והשני קיבל תעודה לא טובה, כל מה שנקרא נכשל, ושניהם חזרו הביתה וקיבלו חיבוק ונשיקה מאימא. אז הראשון מסתפק, הוא לא קיבל חיבוק ונשיקה מאימא, כי בגלל הציונים הטובים שלי, אבל השני שקיבל ציונים גרועים, הוא בטוח שהחיבוק ונשיקה שלו זה רק בגלל שאימא אוהבת אותו, כי לשום סיבה אחרת, כי הציונים שלו דפוקים. יש פה עוד מה להאריך בנושא הזה בנמשל, אבל בוא נחתור לסיום ונתמקד באחד הנקודות הכי מפורסמות ומשמעותיות בתורת הנתיבות שלום, תורת צלונים בכלל ובפרט הנתיבות שלום בעל ההילולה, וזה מעלת וקדושת השבת. כבר יצא לי בעבר לדבר איתכם על העניין של הרגליים, שלשבת יש שתי רגליים, יש שבת מנוחה ויש שבת קודש, שבת כיום מנוחה ושבת כיום גילוי הקדושה. דיברנו על ההבדלים ביניהם, אני לא חוזר על זה כרגע. נתמקד בנקודה אחת במשנתו הענפה של רבנו בעל ההילולה, נתיבות שלום, על מעלת השבת. אגב, זה מדהים, מי עוד כתב בדור שלנו שפע גדול ועצום כל כך על מעלת שבת קודש? הלוואי, עם כל מה שקדים על האייפונים והאינטרנט והסינון, היו משקיעים בשבת קודש. וצריך להגיד בישרות. הילדים שלי ושלכם ילדים, או הילדים של חבריי, בסופו של דבר, רוב הזמן, הם בבתי ספר, בגנים, בצהרונים. עיקר החינוך הביתי שלנו ליראת שמיים, לאהבת שמיים, זה בבית. כל השבוע ילדים במסגרות, אבל השבת, שולחן שבת, זה הזמן של המשפחה, זה הזמן של הקהילה, אז יש זמן לא רק לנוח צהריים, יש זמן לשבת ארוחות שבת ארוכות ולדבר בדברי תורה ולשיר שירים ולשמוע מה כל ילד עשה וגם לעשות קידוש וגם להגיד סיפור תורה או דבר תורה. ולכן הנתיבות שלום מדגיש, הוא לא תופס את השבת כיום של איסור ויתר, מה מותר ומה אסור, והשמירת שבה אמר ככה, והרב עובדיה אמר ככה, ומשנה ברורה אומר ככה. לא, הנתיבות שלום רואה בשבת יום של חיבור, הזדמנות למפגש אינטימי שבועי עם הקדוש ברוך הוא פנים בפנים. אז אני אתמקד בתת נקודה, בנקודה קטנטנה במשנתו ענפה, בנקודה של הציפייה לשבת. איתה בעצם בכל השורי פרשת שבוע, שאלו אתם כבר מכיר, אנחנו מתחילים מדי שבוע, כן, היום יום חמישי בשבת, יום שישי בשבת, עם הניגון של השתוקקות לשבת קודש, הניגון האהוב עליי של איה אכסוף, שגם הוא ניגון של קרלין. מעניין שבביתו של נתיבות שלום הוא היה מקפיד שכבר ביום חמישי, אתם שומעים? כבר ביום חמישי השולחן ערוך עם מפה וכלי שבת. ביתו הרבנית נחמה לוריה, שמזכה וחיה, מספרת שבזמן מלחמת המפרץ 1991, הנתיבות שלום חלה בדלקת ריאות והזמינו רופא לבית שלה בחמישי בערב. הרופא נכנס והוא ראה שהשולחן ערוך עם מפה וכלים מיוחדים, ערוך ומסודר, וכולם יושבים ומחכים בשקט. אז הוא נכנס ושאל בדינות, למי אתם מחכים? והנתיבות שלום ענה לו בעיניים בורקות, אנחנו מחכים לשבס קוידש. המשך הסיפור, מה שמצחיק זה שפתאום נשמעה, כן, נחש צפע, אזעקה, להיכנס לחדר האטום, והנתיבות שלום אמר, אני נשאר ליד השולחן שבת שלי. הוא אמר לרופא, אתה יכול ללכת לחדר האטום, זה פה ליד. הרופא אמר, אני נשאר איתך הרבה, זה נראה לי הבית הזה, המקלט הכי בטוח. טוב, עד כאן הסיפור ששמעתי מביתו, אבל בוא נקרא עכשיו במקור ד' נתיבות שלום חלק ב', עמוד מ"ב, זה מהמאמרים שעוסקים בשבת קודש. ויש עוד בבחינת הגעגועים והתשוקה לשבת קודש. על פי מה דבר אור החיים הקדוש בכתוב, ושמרו בני ישראל את השבת, דו מלשון, ואביו שמר את הדבר. היינו שיהודי ימתין ויצפה תמיד לבוא השבת קודש. שעל יהודי לחיות עם שבת קודש בכל ימות השבוע. ועל פי דברנו היינו שכל הימים יחיה עם השבת קודש, והיא תהיה מרכז חייו. והנה על ידי ציפייה זו לשבת, יהודי ממשיך עליו את אור קדושת השבת, בכל ימות החול. מאחר וכאמור, אין לנו ביוגרפיה מסודרת על נתיבות שלום, אז העתקתי תיאור אותנטי של אחד מתלמידי הנתיבות שלום, כפי שזה מובא בהקדמה לשיעורי הנתיבות שלום, מסכת בבא קמא, בבא מציעא ובבא בתרא. אני חוזר, זה הקדמה לשיעורי עיון בלמדנות ליטאית, של נתיבות שלום על סדר נזיקין. אני בהתחלה חשבתי להעתיק רק את ההתייחסות לשבת קודש, אבל דווקא מתוך כך עולה פה תיאורים מיוחדים ומרגשים כל כך על דמותו ותורתו של בעל נתיבות שלום, אז כבר נקרא את מרבית התיאור המרגש מפי התלמיד שלו, שאך את כתביו, על סוגיות הש"ס, הרב אלימלך ויינברג, וזה מתוך נתיבות שלום על הש"ס, סדר נזיקין, דבר העורך, מקור ה' לפניכם, ובזה נסיים בעזרת השם את הדברים שלנו לשמת רבנו בעל ההילולה. אז אני מקריא, מקור ה', רבנו זכותו יגן עלינו ובכלל הצדיקים הקדושים אשר עליהם אמר הוא זיכרונו לברכה שקשה לדבר בשבחם, והם בבחינת הנאמר לא דומיה תהילה. ובכלל מה שפירש מרן זיה את דברי חז"ל במסכת שבת דף קי"ב, אמר רבי זרע אמר רבא בר זימונה, אם הראשונים בני מלאכים אנו בני אנשים, ואם ראשונים בני אנשים אנו בני חמורים, ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. הוא ביאר בזה שהראשונים הם במדרגה אחרת ונעלית לגמרי ממציאות האחרונים. ואם הם כמלאכים האחרונים כבני אדם שהם מציאות אחרת לגמרי, ואם הם כבני אדם האחרונים כחמורים שהם מציאות אחרת לגמרי. ובעומדנו, כן, ובעומדנו לתאר בדברים את דמותו הקדושה, כאילו הוא עומד לנגדנו, הרי זה דבר שלא ניתן לתיאור כלל, ואפשר לתאר במילים את המציאות הנעלית והנשגבה של מלאך השם צבאות שהיה בתוכנו, והאיר באור תורה וחסידות, אור קדושה וטהרה, אור אהבת השם ויראת השם לארץ ולדרים יותר מיובל שנים. ובידינו רק לתאר במקצת את ההשפעה הגדולה שזכו לקבל ממנו תלמידיו וחסידיו מעריציו ושומעי לקחו, שזכו לחסות בצל הקודש של האילן הגדול ולקבל ממנו שפע אורה וקדושה, שפע קודש ודעת חוכמה בתורת הנגלה ובתורת החסידות, וזכו להיות במחיצת הקודש של רבנו זיה בזמנים המקודשים, שבתות וימים טובים, בהם הודיע והשפיע את מועדי השם לבני ישראל, ובכל ימות השנה בהם הנהיג ושפט את ישראל כרועה נאמן בהנהגה הכללית לכלל חסידיו ולכלל הציבור ובהנהגה פרטית לכל אחד ואחד. רבנו זיה אמר בשם הקוברינר זיה, על אחד שרצה לכתוב את דברי תורתו, ואמר לו את מאמר הכתוב במשלי, כותבם על לוח ליבך. וחקוק הוא הלוח הלב של כל החסידים את השבתות הקדושות בהם זכינו להיות במחיצתו. ונתאר בזה במקצת את ההרגשה שהיה לכולם בכל שבת משבתות השנה שהיינו במחיצתו. וכאשר מיד בכניסת השבת, כאשר נכנס מרן זיע, מאותר בתליתו לבית המדרש, כל הנוכח אז בבית המדרש היה מתמלא יראה ילאה וחרדת קודש. מעצם מציאות ראיית פני זיו הדרת קודשו, שהקרינה על כל רואה מהוד זיו הדרת קודש, ומאור השכינה הקדושה ששרתה על פניו. לכל התפילה שהיינו מתפללים עם הרבה, הייתה במציאות נעלית ביותר, שהרימה כל אחד ואחד גבוה הרבה מאוד ממציאותו הרגילה. וכל אחד ואחד לפי דרגתו וערכו, זכה להתעלות ביותר. ואפילו מי שנכנס באווירה של חול בשעותו בבית המדרש בשעה קדושה זו, זכה להיכנס להיכל הדמלכה ולאור באור קדושת שבת קודש, שריחפה בחלל בית המדרש מרוחו הקדושה. ואחר כך, בגמר התפילה, שהיו עוברים על פני קודשו לקבל ברכת השבת, היה הדבר באופן של התקשרות פרטית של כל אחד ואחד לחבל הקדושה. וממבט פני קודשו לכל אחד ואחד, היה כל אחד למד דרכי החיים, להאיר את כל מציאות חייו, להדריכם, להועיל, והרבה ערעורי תשובה והתחזקות היו עולים ממעמד קדוש זה. ואחר כך, כאשר היו פותחים בריקוד לכבוד שבת קודש, ופני רבנו זיע שהיה מוסב אל הקהל, היו מאירים כלהבים ומזהירים כזוהר הרקיע לעיני כל באור קדושת השבת. ועצם המציאות הזאת הייתה שורפת את כולם לעולם גבוה מאוד, היה מודיע ומשפיע לכולם את המתנה הטובה הגנוזה בבית גנזיו של מקום. וההרגשה אצל כולם הייתה שזמן זהו תמצית החיים. וכל השבוע היינו בבחינת שומרים ומצפים, מתי נגיע לשעה הגדולה הזו, למח זה זיו דיזר אנפין. ואחר כך בהמשך השבת קודש, כאשר היה מתחיל להראות שולחנו הקדוש בליל שבת קודש, ופני הצון אל הקוד, כאשר היינו עיני כולם נשואות לראות פני שכינה, ואי אפשר כלל לתאר במילים את גודל קדושת המעמד, כאשר הקרין על כלל הציבור בכללות, ועל כל יחיד ויחיד בפרטות, מרוח הקודש אשר עליו. והרגשתי הייתה לפעמים בשעה שהייתי עומד ורואה את פני קודשו, בשעת שירי הרגש והזמירות לכבוד שבת קודש, שהלוואי שלאחר איכות ימים ושנים, אזכה להיות עוד במעמד עילאי כזה, ולהידבק באלוקים חיים, בכוח הדבקות לצדיקים. ובכל תנועה ותנועה שהיה עושה, היה מורה דרכי חיים ונתיבות קודש, לרומם את המוח והלב בעירה ובאהבה בשברון לב, ובהתחזקות בחרדת קודש ובשמחה, הכל לפי השעה או לפי האדם. וממעמד הקדוש הזה היו יוצאים אנשים אחרים לגמרי ממה שנכנסו אליו, והיה קשה מאוד להיפרד ממנו בגמר ריחת השולחן, ולחזור כל אחד ואחד למציאותו. והייתה דמות דיוקנו הקדושה מלווה את כל אחד ואחד בכל מציאות חייו. וכך חזר ונשנה הדבר בתפילת יום שבת קודש, שהרים את כל הקהל לקבל מקדושת השבת קודש ומקדושת התורה והאווירה ששרתה בבית המדרש עמו במחיצתו, הייתה של אהבת השם ודבקות בשם ונתינת שבח ושירה על האל אשר שבת ברא, לאל אשר שבת ברא ובו נתן לנו תורה, ועד שבשעת הסעודה השלישית רעבה דרעבין של השבת קודש, שעד כל מי שזכה להיות במחיצתו הרגיש בבחינת הנאמר בזמירות השבת בשבת קודש, בני יחל הדכספין זיו דיזר אנפין, יהון אחה בהייתה כדבי מלכה בגילופין, שהיה מרים את כל הקהל לגובי גבוהים של הרגשת אור קדושת השבת ושל הדרכה בדרכי חיים ונתיבות שלום. וכולם היו יוצאים מהממד הקדוש הזה מלאים התחזקות וחיות בעבודת השם יתברך ושמחת עולם על ראשם. וכך חזר הדבר על עצמו מדי שבת ושבתו עשרות שנים. אשרי עין ראתה כל אלה, ואני מדלג פה קצת עניינים נוספים על שבת. וכך היה דרכו בקודש גם באמירת שיחות הקודש במערכות עבודת השם יתברך, שהיה מאיר באור עליון לדעת השומעים בהבנה עמוקה של כל חג וכל מועד ושל כל עניין וכל מידה במערכות עבודת השם יתברך. ובהערת הדעת שהיה מאיר בעיני כולם, היו הדברים פרים ורבים אצל השומעים והיו נעשים כבריאה חדשה אחר שמיעת כל שיעור וכל שיחה. גדלותו של רבנו זיע מפורסמת אצל כלל הציבור, בעיקר בתורת החסידות ומערכות עבודת השם יתברך, שהאיר בהם לארץ ולדרים בספריו הקדושים נתיבות שלום. אבל באמת הדבר שגדלותו בתורת הניגלה הייתה אצלו ממש באופן שווה לגדלותו בתורת החסידות. וכפי שהיה תמיד אומר בשיחותיו הקדושות, שגדלות בתורה וגדלות בחסידות עבודה השם יתברך הם טרן רעין ולא מתפרשים, שני חברים שצמודים ולא נפרדים, ולא ייתכן אחד ללא השני. וכה ראינו את לדוגמה חיה למציאות נעלית זו, שהיה מצד אחד גאון הגאונים, שקוע כל כולו בתורת הנגלה ומסר נפשו להרבצת התורה 40 שנה בשיבתו הקדושה בית אברהם סלונים. והעמיד אלפי תלמידים שקנו ממנו דרכי הלימוד, כאשר מאות מהם הם גדולי מרביצי תורה בישראל. ולידך גיסה היה בבחינת עמוד העבודה בכל חלקי העבודה והחסידות, והיווה דוגמה חיה לקיום מה שכתב בספריו הקדושים נתיבות שלום בעניין חובת האדם בעולמו. פסקה אחרונה לסיום. ובאמת, אילופין הוא מלא שירה קיים, וידנו פירוסות כאן ישרי שמיים. אי אפשר כלל לתאר, אפילו מקצת ואפס קצהו, מכל מה שזכינו לראות את הנהגתו הקדושה בימי החול הפשוטים, ובימים המקודשים, שבתות וימים טובים, ולתאר אפילו במקצת את ההנהגה שהנהיג את ישראל בכלל ובפרט. אפשר למלא מכל עניין כמה ספרים וחיבורים על גאונותו המופלאה, והתמדתו העצומה, וכפי שהעיד פעם על עצמו שבסוף השנה אינו רואה אפילו רגע אחד מזמני השנה שעבר אצלו לבטלה. על קדושתו העילאית ועל התואר והתילות שהיו שורש כל מידותיו, על הנהגתו את ישראל ועל השפעתו העצומה על כלל הציבור בכלל ועל תלמידה בכלל בפרט, על פעולותיו הגדולות בשיקום ויסוד היהדות ועולם התורה והחסידות אחר החורבן הנורא בשנות הזעם והשואה, על גאונותו הגדולה בהבנה תורת הנפש וחינוך בני ישראל בדרך המסורה מדור לדור בחינוך פרטי לכל יחיד בבחינת חנוך הנער על פי דרכו, על ההרגשה הנפלאה שהעניק לכל יחיד ויחיד שהרגיש עצמו לפעלה ממש כבן יחיד לפני אביו, על הערכה שהיה לו אצל רבו הקדוש קודש הקודשים רבנו הבית אברהם זכותו להגן עם כל ישראל אמן, ובנו הקדוש קודש הקודשים רבנו אמרנו שלמה דוד יהושע זכותו הגן עלינו, ואצל רבו הגאון הקדוש רבנו משה מיידנר, זכותו הגננו, ועל הערכה ואהבה ואמון שהיה לו אצל חמים, רבנו קודש הקודשים בברכת אברהם, זכותו הגננו, ועל הערכה הגדולה שהיה לו אצל כל גדולי ישראל, מכל שכבות הציבור. ותקטן היריעה מאכיל את כל הדברים שיש להזכיר מגדלותו, ונדמה הדבר שככל שנאריך יותר נמעט את הדמות, והדברים אמורים רק בעומדנו, בשער ספר תורתו לקיום מאמר חז"ל, לקיום אמר חבל הקדושים על החובה לראות את בעל השמוע עומד לפניו, ובאו הדברים רק לעורר את לב המעיינים בספרו הקדוש להתבונן עד כמה שידנו מגעת בגדולתו של המחבר הקדוש בעל השמוע. ומפי המחבר הקדוש היה עוסק בתורת אמת לשם שמיים, יצאו רק דברים נכונים לאמיתה של תורה, ועל דרך מה שאנו אגלמר מרבו הגאון הקדוש רבינו משה מיידנר זכותו הגן עלינו, שכל סברה שאי אפשר להתיר על ידה הגונה בישראל אסור לומר אותה בכלל. ושהיינו זוכים לשמוע פי קודשו, כשהיה מברך ברכת התורה, והיה אומר בהתאמה את הברכה, אשר נתן לנו תורת אמת, היה כל שומע מבין ומרגיש את התייחסותו של רבנו זיה לתורה הקדושה ולאמיתותה. עד כאן. כמובן, יש עוד הרבה מה להעריך, וגם מה היחס של בעל נתיבות שלום לארץ ישראל, ולעבודת התפילה, ועוד חזון למועד, ועד אז זכותו תגן עלינו, אשרינו מה טוב חלקנו, שאנחנו זוכים להיות קשורים בבית המדרש בעתניאל ובכלל לתורות הנתיבות שלום, שאנחנו רואים את זה בחיתות כבוד, אלא אדרבה ואדרבה, זה השער להשם, חסידים יבואו בו, זה השער להשם, ולשמוח בזה שנזכה שיהיה לנו מליץ יושר, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, שילמד אותנו ללכת בדרך היושר, בדרך של דרכי הדרכי נועם, וכל נתיבותיה השלום, זכותו תמשיך להגן עלינו ובעדנו, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.